מי ירצה לחזור למציאות? כתבתו של דני בר-און, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה. כשביקשו ממני לכתוב על מציאות מדומה, הבנתי מיד שלא תהיה לי ברירה אלא לצפות בפורנו בטכנולוגיה הזאת. נעים, לא נעים, אין שחרורים. מילא, שיהיה. השאלה היא רק איך מרימים את נטל הראייה. גיליתי שאם אני רוצה לקחת את שיעורי הבית האלה ברצינות, אני חייב להשתמש בכסדת המציאות המדומה החדשה והמדוברת ביותר כיום, Quest 2, של חברת אוקולוס. הבעיה היא שקשה מאוד לשים עליה יד כרגע, כי ההיצע לא מדביק את הביקוש. חייבים לבקש טובה ממישהו שיש לו כבר כסדה כזו, וזה, מטבע הדברים, לא כל כך נעים. כשניסיתי להתעניין בזהירות אצל כמה דמויות בעולם המציאות המדומה, VR הישראלי, הרגשתי קצת כמו אפרים קישון, שנאלץ להסתרך ברגל לילה שלם ברחובות אמסטרדם, כי היה נבוך לשאול מישהו איפה נמצא רוב החלונות האדומים. לבסוף נחמרו רחמיו של ארתור אהרוני עליי. הוא אחד הבעלים של חברת VR2Go, שעוסקת במשחקים ובמתן שירותי תוכן, בין היתר לבתי חולים ובתי אבות. כשהחזרנו קשישה עם דימנציה עמוקה לנוף ילדותה באירופה, היא דיברה לראשונה אחרי שנתיים. זה הכוח המסתורי של ה-VR. אספקת שירותי פורנו לעיתונאים לא נמצאת בתפריט העסקי שלו, אבל הוא הסכים לעשות את הג'סטה. אהרוני הזמין אותי למטה הצנוע שלו ברחובות. הושיב אותי על הספה, הגיש לי כסדת קווסט 2 שהטעין בחומרים הנכונים והתפייד בדיסקרטיות. הרכבתי את הכסדה על העיניים והסתכלתי למטה. את מה שראיתי שם הנייר לא סובל. מיד ידעתי, מי שיראה פורנו במציאות מדומה, לעולם לא ירצה עוד לראות אותו על מסך. התוכן הוא כמובן לא העניין. זה היה פורנו מסחרי ירוד ובלתי מוסרי, אבל באותה מידה זה יכול היה להיות גם פורנו אילי, אורגני ופמיניסטי. העיקר הוא המדיום, לא המסר. ובמדיום הזה שום דבר כבר לא נראה אותו הדבר. כאשר אפשר להסתכל ימינה ושמאלה, למעלה ולמטה, ולראות סביבך את ההתרחשות שאתה המוקד שלה, מעבר לזה מוטב שלא אפרט, כל החוויה שונה באופן מהותי. אחרי שלטוט קצר בין כמה סרטונים, כל אחד יותר וולגרי, מגעיל ומפעיל מהשני, הורדתי את הכסדה מהעיניים. גניחות קטועות עלו מהמכשיר, שהמשיך לפעול גם בלי בעליו, כמו תרנגולת שרצה מלוקת ראש. על הספה לצידי הוא נראה כמו סתם גאדג'ט. 503 גרם של מסכים וצ'יפים עטופים פלסטיק אפרפר. אבל התחושה שלי הייתה שבקרוב העולם עומד להשתנות. הסיפור בין היתר הוא הדגם החדש והמסוים הזה. כסדות המציאות המדומה שהיו עד כה נטו לסבול מכל מיני בעיות, ולכן נותרו בעיקר נחלתם של גיימרים חנונים. הכסדה קווסט 1 של אוקולוס, השייכת לפייסבוק שיצאה לאוויר העולם ב-2019, ויותר ממנה קווסט 2 שהחלה להימחר בשלהי 2020, עשויות להיות הראשונות שמבטיחות, וגם מקיימות, מציאות מדומה להמונים. שתיהן משחררות את עולם ה-VR מהכבלים שסרבלו אותו כל השנים. הן כסדות עצמאיות שאפשר פשוט לשים על הראש ולעוף, בלי שצריך לחבר למחשב, לחשמל, לסמארטפון או לכל דבר אחר. ה-Quest 2 קלה יותר מקודמתה. כוח העיבוד שלה משופר ובעיקר היא זולה ב-25%. $299. ישראלים שהצליחו להזמין אותה מאמזון שילמו 1,200 שקל בסך הכל, מחיר של שואב אבק רובוטי בינוני. תרומתה של מגפת הקורונה לעסקי ה-VR היא נושא שנוי במחלוקת, אבל אפשר לקבוע בזהירות שהיא לא מזיקה. המחירות של קווסט 2, שיצא לשוק בעיצומה של המגפה, מרקיעות שחקים לעומת הדגם הקודם, והגיעו כבר לכמה מיליונים. בחודש שעבר אמר מנכ״ל פייסבוק מרק צוקרברג שהמכשיר נמצא בדרך הנכונה להיות כסדת המציאות המדומה המיינסטרימית הראשונה. לפי נתוני סטטיסטה, 75% מהאמריקאים בעלי הכסדות, מכל הסוגים, מדווחים על עלייה בשימוש בשנה האחרונה. כאשר המציאות על הפנים, מזל שאפשר לשים כסדת מציאות מדומה על הפנים. השאלה אם באמת הגענו לנקודת המפנה, או שזה עוד גל של התלהבות שיעלם כלעומת שבא. אחד השטיקים האהובים על מומחי חדשנות ועתידנות הוא להציג בהרצאות צמד תמונות שחור לבן של השדרה החמישית בניו יורק. בתמונה הראשונה, מ-1900, נראה פקק אדיר של כרכרות רתומות לסוסים ומכונית ממונעת אחת. בתמונה השנייה של השדרה מ-1913 נראה נחיל שוקק של מכוניות וביניהן כרכרה בודדת. המסר חודר בקלות את קליפת מוחו המוסחת של צופה מצגות הפאורפוינט הממוצע. אם המציאות השתנתה מהר כל כך במאה ה-20, תארו לכם באיזו מהירות היא משתנה במאה ה-21. לכן, אפשר לפרש את ההיסטוריה של המציאות המדומה כפלופ מתמשך. יש הטוענים שכיוון שכסדות כאלה נמצאות בשטח כבר כ-40 שנה, ועד כה הן לא ממש חדרו למיינסטרים, אין סיבה שהן יעשו זו דווקא עכשיו. כך חושב דוקטור דניאל לנדאו, מנהל מרכז המחקר והפיתוח במציאות מדומה, בבית הספר למינהל עסקים אינסיד, ומרצה במרכז הבינתחומי. לנדאו טבול עד מעל לראשו במציאות מדומה כאומן וחוקר מדיה, ולכן הסקפטיות שלו לגבי התחום רחוקה מלהיות מובנת מאליה. לדבריו, כשטכנולוגיה באמת מושכת, היא הופכת מהר מאוד מקוריוז ללהיט. ב-1885 הוקרן השוט הראשון של צילום הרכבת בפריז, זה שגרם, לפי האגדה לאנשים, לברוח מהאולם, הוא אומר. תוך 7 שנים כבר נוצר הסרט הראשון של האחים לומייר, 18 דקות של קאטים ותפאורה. לסמארטפון לקח אולי 3 שנים לתפוס, אבל האטרקטיביות שלו, יכולת הפיתוי שלו והפוטנציאל שלו לשנות את סדרי החברה היו ברורים מההתחלה. לדברי לנדאו, רוב הציבור אדיש בינתיים לקסדות, משום שעוד לא נמצא הדרך לספר באמצעותן סיפור, כפי שאפשר באמצעות קולנוע. לקולנוע יש תחביר עשיר מאוד שמאפשר למשוך את תשומת ליבו של הצופה עם מילים כמו קלוז-אפ וטראבלינג שוט. הקסדה מציגה בפני הצופה עולם שלם, והוא בוחר במה להתמקד. לכן קשה לקחת אותו ביד לאן שאתה רוצה. כל עוד אי אפשר למגנט את הלב של האדם באמצעות קסדה, אי אפשר יהיה למגנט אותו לקסדה. יש שאומרים שהטכנולוגיה הקדימה במקרה הזה את התוכן, הוא אומר. האומנות שלו עוסקת בזה. אולי בעתיד הוא ואחרים ימצאו פתרון לחידה, אבל בעיניו, בינתיים, אין מה לתלות תקוות בתוספת רזולוציה, היעדר כבלים או בטריות חזקות יותר. דמויות אחרות בתחום חושבות אחרת. אנו בתחילת המהפכה, אומר פרופסור דורון פרידמן, ראש המעבדה לחקר מציאות מתקדמת בבינתחומי. פרידמן חושב שלקסדות לא היה סיכוי לממש את הפוטנציאל האדיר שגלום בהן, כל עוד הן היו בלתי נסבלות מבחינת חוויית המשתמש. בעיניו, ובין רבים אחרים בעולם המציאות המדומה, הקווסט 2 היא המוצר הראשון שאפשר לדבר עליו ברצינות. ומעתה, השינויים בתחום הולכים להיות מהירים ומסחררים. חברות הטכנולוגיה הגדולות בעמק הסיליקון משקיעות מיליארדים בפיתוח מוצרי מציאות מדומה ורבודה, AR. פייסבוק פתחה את הדלת לכולן, אבל זו רק ההתחלה. בד בבד עם התפתחות הטכנולוגיה, יש גם זינוק במחקרי מציאות מדומה, שבוחנים איך אפשר להשתמש בקסדות כדי לכבוש פסגות שהמדע לא הצליח לכבוש עד כה. באמצעות הקסדות אפשר למשל לגרום ללבן להרגיש כמו שחור, לגבר להרגיש כמו אישה וליהודי להרגיש כמו פלסטיני. מחקרים מהשנים האחרונות מלמדים שהתמורות שאפשר להשיג באמצעים כאלה הן משמעותיות ולא מתפוגגות כל כך מהר. בשבועות האחרונים שוטט מוסף הארץ במשולי עולם ה-VR הישראלי, שוחח עם מומחים והזיע בתוך קסדות מסוגים שונים. בין היתר הוא חוות בכדורים מדומים עד שזרועו כאבה, עבר חוויות דמויות הזיה, למד, עבר הכשרה רפואית, סייר בבית כלא, הלך על סף תהום וטייל ברחבי העולם. חלק מהחוויות שהקסדות מחוללות היו טריוויאליות או לא נעימות, אחרות היו מעוררות מחשבה. אם פורנו קסדה גורם לך לחוש שאין יותר טעם בפורנו רגיל, הכשרה רפואית בקסדה מביאה אותך למסקנה שזאת צריכה להיות דרך עיקרית לרכישת מיומנויות חדשות. ומשחק מחשב עם קסדה גורם למשחק עם מקלדת ומסך להיראות מטופש. קשה לחמוק מהמסקנה שמשהו גדול עומד לטרוף את הקלפים של חיינו. השאלה היא אם זו המציאות או רק מציאות מדומה. לשתי הטכנולוגיות, מציאות מדומה ורבודה, יש כותרת משותפת. מציאות מורחבת, Extended Reality, XR, אך יש ויכוח אם הן אחיות קרובות או בנות דודים רחוקות. משקפי מציאות רבודה לא מתעלמים מהמציאות הממשית, אלא מוסיפים על גבי המידע או אובייקטים. הניסיון המסחרי הגדול הראשון במציאות רבודה היה של גוגל, עם הגוגל גלאס הידועים לשמצה. זוג המשקפיים, שהושק ב-2014 ברעש גדול, הקדים כנראה את זמנו. הוא נעלם בכל דממה דקה שנה אחר כך, מותיר אחריו כמה מאות אלפי משתמשים מאוכזבים, ואת המונח Glass Hall, שמתאר את סוג המטרד החברתי שעלולים להוות מרכיבי גוגל גלאס. בסרטון עשיר בהומור עצמי שהפיצה אז גוגל, נראה גבר לבנבן ופריבילגי, עם זיפים דלילים, ממשש את משקפיו ומדבר אליהם, תוך שהוא מטריל את סביבתו ומצלם בווידאו את שכניו למשתנה. הגלאס לא מעצימים את האטרקטיביות שלך בעיני המין השני, מציינת הקריינית בסרטון, ומזהירה מפני השמוקיות הכללית. ג'נרל דוש בגרי, שהמשקפיים עלולים לעורר בבעליהם. המציאות הרבודה מפגרת כמה שנים מאחורי המציאות המדומה, שגם היא צורה של מחשוב לביש שמקרין מול עיניך הקרנות ומשמיע לאוזניך צלילים. אבל בניגוד למשקפי ה-AR, כסדות ה-VR נועדו לאטום בפניך את עובדות החיים של העולם האמיתי ולהחליף אותן בעובדות אלטרנטיביות. אלה מעין משקפיים גדולים שמורכבים על הראש, עם שולי סיליקון שמונעים מהאור החיצוני לחדור. בפנים, מול עיניך, נמצאים שני מסכים שמציגים לך את המציאות החליפית. חיישנים מזהים איכן אתה במרחב ולאן אתה מסתכל, והכסדה יוצרת תמונה מתאימה, כך שבכל כיוון שבו תפנה, תראה את העולם שנתפר עבורך. לכסדות מציאות מדומה נוספים בדרך כלל גם שלטים, שמאפשרים לך להפעיל את ידיך בתוך המרחב הווירטואלי. כל זה לא שווה הרבה אם הכסדה מחוברת בקבל למחשב, כפי שהיו רוב הכסדות עד כה. אבל לכסדות אלחוטיות כמו הקווסט אין גבולות. אם תיצור עבורן עולם וירטואלי גדול מספיק, תוכל להסתובב בתוכו קילומטרים על קילומטרים, עד שתיתקע בקיר, תיפול מצוק או הסוללה שלהן תיגמר. מה שיקרה קודם. כדי למנוע אסונות, הקווסט מציגה לך לפני שמתחילים את החלל הממשי שאתה נמצא בו. זה בעצם שידור חי של המציאות שצופים בו בכסדת המציאות המדומה. עליך לסמן באמצעות השלטים את גבולות השטח שעומד לרשותך, כדי שהמערכת תמנע ממך אי נעימויות. האקדמיה זינקה על כסדות המציאות המדומה כמוצאת שלל רב כבר לפני שנים, אבל ככל שהטכנולוגיה מתפתחת ונעשית נגישה וזולה, המחקרים הופכים לנפוצים, מעמיקים ומעניינים יותר. בפוסט-דוקטורט שלי בשוויץ ב-2010, השתמשנו במערכת VR שעלתה 50,000 יורו והיו מוציאים אותה מהקופסה כמו את ספר התורה מארון הקודש, מספר דוקטור רועי סלומון ממרכז גונדה לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. היום אפשר לקנות קסדה טובה יותר ב-$300. סלומון משתמש במכשירי מציאות מדומה כדי לחקור כיצד אנחנו מבחינים איכן המציאות נגמרת ואז היה מתחילה. הגעתי למציאות מדומה לא בגלל ההייפ, הוא אומר, אלא כי במדע שלי אני צריך לשלוט במציאות ב-100% וליצור בדברים שלא יכולים להיות. אחת מנקודות המוצא של מחקריו היא ניסוי יד הגומי, שפרסמו חוקרים בריטים בכתב העת Science ב-2004. בניסוי הזה, גרסה קדמונית של מציאות מדומה, מכסים את זרועו של הנבדק בבת שחור, ואת כף היד מכניסים לקופסה קטנה שפתוחה מצידו של הנסיין. על גג הקופסה מניחים כף יד לבנה מגומי. מזווית ראייתו של הנבדק, היד הזאת נמצאת בערך איפה שכף היד האמיתית שלו אמורה להיות, וזה כשלעצמו יוצר חוויה מתעתעת. אבל רמת התעתוע עולה מדרגה כשהנסיין מלטף במכחול את אחת מאצבעותיו, ובאותו זמן את אותה האצבע של יד הגומי. זה מדהים עד כמה התרגיל הפרימיטיבי הזה עובד עליך. ברגע הזה נדמה לך שיד הגומי היא היד שלך, והמחשבה על כך שיתקרו אותה בסכין למשל, היא מפחידה מאוד. אף על פי שחלק מסוים במוכחה מבין היטב שזה בלוף, אפילו לא בלוף מתוחכם. מילת המפתח במציאות מדומה היא immersion. כאשר אתה כה טבול בחוויה שהמדומה נמס ורק המציאות נשארת, למה המציאות המדומה כל כך אימרסיבית? שואל סלומון. כי היא מפעילה בדיוק את אותו מנגנון במוח שמקשר בין התחזיות שלך לבין מה שקורה בעולם. כשרואים מכחול מלטף את האצבע המדומה ומרגישים ליטוף באותה אצבע, המוח עושה את הקישור ומחליט, זה אני. המנגנון המוחי שעשו כל הזמן בהבחנה בין אני ללא אני, נחטף. העניין הוא שיד הגומי היא, ובכן, יד מגומי, ולכן הניסויים שאפשר לעשות איתם מוגבלים. כשמשתמשים במערכות מציאות מדומה מתקדמות יותר, השמיים הם הגבול. באחד הניסויים שרצים כעת במעבדתו של סלומון, למשל מנסים לבדוק מה קורה כאשר אתה מזיז את אצבעך. סלומון ועמיתיו מצאו באחרונה שמוח של אדם בריא מוכן להחליט איחור של עד חמישית השנייה בתגובה. מעבר לכך, הוא יזהה את האצבע כאצבע של מישהו אחר. סלומון מצא שחולי סקיזופרניה רגישים הרבה פחות לעיכובים בזמן התגובה של אצבעותיהם המדומות, ממצא שעולה בקנה אחד עם התיאוריה שלפיה הפסיכוזה מערערת את גבולות העצמי. בקרוב הוא יפרסם מחקר שלפיו, על סמך הקריטריון הזה בלבד, אפשר להבחין בינם לבין אנשים בריאים ברמת דיוק של 90%. המטרה שלו כעת היא לבדוק אם ניתן להשתמש בכסדות מציאות מדומה כדי לחזק באופן הדרגתי את שריר תפיסת המציאות אצלם. סלומון חוקר באמצעות כסדות גם את תפיסת המציאות החיצונית לנו, שאינה קשורה לתנועות הגוף. תאר לך שפתאום הכל היה נראה לך קצת ורדרד, הוא מסביר. כנראה שהיית אומר לעצמך, אולי שתיתי יותר מדי קפה, או משהו בתאורה פה השתנה. אבל אם היית רואה את הכוס הזאת מתחילה פתאום לרחף באוויר, הוא אומר ומרים לאט כוס זכוכית שנמצאת על השולחן בינינו, היית אומר לי, בוא רואי, תקפיץ אותי לשיבה, אני רוצה לראות נוירולוג או פסיכיאטר. ורדרד, אתה מוכן לקבל. כוס שעפה באוויר, לא מוכן לקבל בכלל. לדברי סלומון, המודל המוחי שמייצג את האופן שבו העולם אמור להתנהג, הוא חסכוני, ומתעלם באופן לא מודע מחריגות קלות מהצפוי. אם למשל היה זוחל קנטנין, ומחווה את ידו לעבר המסדרון שמאחורינו, המוח שלך היה מסרב לזהות אותו. היית רואה שק שינה או תנין מפלסטיק, לפני שהיית מפרש את מה שאתה רואה כתנין אמיתי. כסדת המציאות המדומה היא כלי יחיד במינו כדי לחקור כיצד המוח עושה את השיפוטים האלה. סלומון חובש קסדה על ראשם של נבדקים, ומכניס אותם לסלון סקנדינבי מדומה ורחב ידיים, עם חלונות מסך עצומים שפונים למדשאה מוריקה, שוקקת פרפרים כחולים וירטואליים. החדר קיים בשתי גרסאות, אחת רגילה, האחרת בלתי רגילה בדרך מסוימת. למשל, חוקי הפיזיקה עובדים שם קצת אחרת ממה שאתה מצפה. כשהוכנסתי לחדר, התבקשתי להרים באמצעות היד הווירטואלית שלי כדור בייסבול שהיה מונח שם ולהשליך אותו על הגרטל חרס. בשלב מסוים הכדור החל לעוף במסלול רגיל, אבל קצת יותר לאט מהסביר. הייתי שרוי בתחושה משונה, לא לראשונה במהלך העבודה על הכתבה הזאת. אנו יוצרים הזיות ורואים כיצד הגוף והמוח מגיבים להן, אומר סלומון. לדבריו, השנה התאבק קצה החוט שיש לו לקיומו של מרכז המציאות, ייחודי בעונת המוח הקדמית, אבל המחקר עדיין בעיצומו. שדה מחקרי נוסף שכסדות ה-VR נדרשות בו מאוד, הוא הפסיכולוגיה. הכסדה מאפשרת להכניס נבדקים לנעליהן של דמויות מסוימות, כדי לבחון כיצד זה ישפיע עליהם בטווח הקצר והארוך. זה נקרא גילום גוף, embodiment, במציאות מדומה. וזה תחום שמתפתח מאוד בשנים האחרונות. לדברי פרופסור מל סלייטר מאוניברסיטת ברצלונה, כנראה חוקר המציאות המדומה המוביל בעולם, מחקרים שערך ושהוחזרו כבר כמה פעמים, הראו שכשאנשים לבנים מסתובבים במעבדה כמה דקות בגוף שחור, בלי לתת להם הנחיות מיוחדות, הדעות הקדומות הבלתי מודעות שיש להם לגבי שחורים משתנות לטובה. ניסויים אחרים הראו השפעה חיובית על גברים מכים שמוכנסים לדמותה של אישה מוכה. טיפול כזה נכנס כבר לשגרת הטיפולים בגברים אלימים בקטלוניה, ספרד. לשיטה הזאת יש השלכות מעשיות נוספות. מתברר שכאשר מכניסים אותך לדמותו של אדם עם רסטות, תלמד לתופף מהר יותר, ובדמותו של איינשטיין אנשים מצליחים יותר במבחן קוגניטיבי. במחקר אחר שנערך בישראל, הוצגה לנבדקים סצנה של חיכוך יומיומי במחסום בשטחים בכסדת מציאות מדומה. בסצנה נראו חיילים מבקשים תעודות מזוג פלסטיני, אב לעתיד ואשתו ההרה. הסיטואציה הופכת להיות מתוחה כאשר הגבר שולח יד לעבר כיס המקטורן הפנימי שלו והחיילים שולפים את רוביהם. הסוף נותר פתוח במכוון. דוקטור יוסי חסון מהאוניברסיטה העברית שערך את המחקר אומר שכאשר הנבדקים צפו בסיטואציה מזווית ראייתו של הזוג הפלסטיני, הם הפגינו אמפתיה רבה יותר כלפיו, גם בניסוי המקורי וגם בניסוי מעקב שנערך חצי שנה אחר כך. כשמתנסים בקסדות שקיימות כיום, נוצר רושם מבלבל. לעתים קרובות ההבטחה הגדולה של המציאות המדומה מתרסקת על סלעי המציאות האמיתית. את הקסדה צריך להתאים לראש, לכוון את המרחק בין המסקים, והממושקפים צריכים גם לדחוק פנים המשקפיים. אפילו קסדת הקווסט 2, הכלילה יחסית, כבר זכתה לכינוי המעליב Uncomfortable Face Brick, כלומר בלוק על הפנים. העלבון כאן כפול, כי הוא כולל גם הקיצה כלפי המוצר וגם כלפי חברת האם, פייסבוק. כשביקרתי במעבדת המציאות המדומה במרכז הבינתחומי, הסבירו לי שמחקרים רבים קובעים שההשפעה של חוויות רגשיות או לימודיות שמתרחשות במציאות מדומה חזקה ומתמשכת יותר מאשר בשיטות אחרות. בין היתר הם הראו לי כיצד הכניסו את הסטודנטים למינהל עסקים לבר האימפריאל בתל אביב באמצעות קסדות מציאות מדומה. התחושה הייתה מוזרה. ברגע אחד ישבתי מול החוקרים בחלל האוניברסיטאי הסטנדרטי שבו נפגשנו. ברגע הבא הייתי בבר האפלולי, מסובב את ראשי ורואה בצד אחד שורה של בקבוקי משקה מנצנצים, ובצד השני את בעלי הבר מתנים בפניי הצעותיהם. זה היה מרשים, אבל לא השתכנעתי שזה עדיף בהרבה על סרטון וידאו רגיל. אתה חייב לשחק ביט סייבר. כל מי שרוצה לדעת מהי מציאות מדומה, חייב לשחק ביט סייבר, אמר פרידמן וביקש שירכיבו על ראשי את הקסדה. צנחתי לעולם חללי שבו עליך לחוות בקופסאות שאפות לעברך ולהתחמק מקירות קטלניים כשברקע מוזיקה קצבית. כלי הנשק שלך הם צמד פלוסים בוהקים בכחול ואדום שמזכירים את החרבות של מלחמת הכוכבים. היה נחמד, אבל לא יותר. למקרים הקשים אנחנו מביאים את הקרש, גיחך פרידמן, וביקש שיביאו לי קרש גדול וממשי לגמרי מהחדר השני. הקרש הונח למרגלותיי, הרכיבו לי קסדה, ופתאום הייתי במעלית עולה לקומה האחרונה במגדל גבוה בעיר עתידנית כלשהי. למעלה חיכתה לי מרפסת שממנה יוצאת קורת עץ שתלויה בין שמיים לארץ. התחלתי לצעוד בזהירות על הקרש האמיתי, משתדל לא ליפול לתהום וירטואלית. מאוחר יותר גיליתי שאת אותה חוויה עבר מרק צוקרברג ב-2014, רגע לפני שהחליט לשים על השולחן $2 מיליארד ולקנות את אוקולוס. אני לא בטוח שזה פעל עליי באותה העוצמה. זה היה קצת מפחיד, אבל עדיין התקשיתי לחוש את האימרסיביות המאפנטת שכולם מדברים עליה. בהזדמנות אחרת, במקום אחר, שיחקתי בגרסת ה-VR המרהיבה של סימולטור הטיסה של מייקרוסופט, שיצאה לשוק בדצמבר האחרון והקטה גלים בקהילת המציאות המדומה. מייקרוסופט הצליחה ליצור באמצעות אינטליגנציה מלאכותית וצילומי לוויין מודל תלת-ממדי מפורט של כל כדור הארץ, ואפשר לטוס לאן שמתחשק, מפיונג'אנג ועד שלומי. זה היה יפה מאוד, אבל אחרי 12 שניות בערך המשחק, ששוקל 127 ג'יגבייט, תבין ותקילין, הקריס את המחשב. הפעם הראשונה שבה זה פעל עליי ממש הייתה דווקא כששיחקתי סתם בכדור. זה קרה בסטודיו 1-5, שעוסק בפיתוח בתחום המציאות המדומה והרבודה. לפני הכל התרשמתי מאוד מהמציאות בסטודיו. דירה חמימה, תורת צמרות של פיקוסים אבותיים בצפון השקט של תל אביב, מה שמתווכי הנדלן מכנים נוף ירוק מכל חלון. אנשי הפיתוח יושבים ליד שולחנות גדולים עם מסקי ענק, אותם מסקי מחשב שטוחים שבתחום המציאות המדומה מכנים בבוז מסוים פנקייק. הם מרכיבים על ראשם את הקסדות לסירוגין, רואים כיצד מאמצי התכנות שלהם על הפנקייק נרקמים לאט לאט למציאות מדומה. הקסדה הורכבה על ראשי. בידיי הוסמו השלטים והתחלתי לשחק בלהיט של 1-5, Racket NX, אחד מ-50 המשחקים הנמכרים של Quest 2. הוצנחתי למען אולם עגול ענק ואפל שקירותיו מחולקים למשושים. כדור של אש אף לקראתי, הייתי צריך לחוות בו כדי לפגוע במשושים, ואז הוא חזר אליי במהירות. ככל שהשתפרתי, המכות שלי התחזקו, ואסף רונן, אחד מבעלי הסטודיו שעמד לצידי, הפך מבחינתי למטרד. רק רציתי שיעזוב אותי בשקט ואוכל להמשיך לשחק. לרגע קצר הייתי שם באופן מוחלט. התנשמתי, הזרוע שלי התחילה לכאוב. זה היה הרבה יותר כיף מאשר כל פעילויות הספורט שאני מבטיח לעצמי שיעשה, ולעולם לא מקיים. בפעם הראשונה שקלתי ברצינות לקנות קסדה משלי. השאלה היא תמיד אם מה שאני עושה שווה את המאמץ לעשות את זה ב-VR או מרונן. אני חושב שחלק גדול מההצלחה שלנו נובע מכך שאי אפשר לדמיין את המשחק הזה בשום פלטפורמה אחרת. אין מה לעשות, אנחנו עדיין יצורים ביולוגיים, יש לנו גפיים. במשחקי מציאות מדומה יש המון פיזיות שהיא כמעט חייתית. סוף סוף אתה משתחרר מהשיט הזה, המקלדת, אתה חי, אתה זז, הגוף שלך כולו משתתף. הקסדות אפקטיביות מאוד גם ככלי לימודי, כמו במערכת ההכשרה לחובשים שהדגימו בוואן חמסה. הובלתי לחדר שבו חיכתה בובת אדם מגומי, מהסוג שמשמש בקורסים של עזרה ראשונה. לא לגמרי הבנתי מה הקטע עד שהרכבתי קסדה, ופתאום הייתי בשדה קרב בעזה. קראתי לצד הבובה בחצר של בית עלוב, מגודרת בעיריית פח חלודה. לצדי הופיע פתאום חמור בלתי נמנע, ובידי הושמה סכין מנתחים. הבובה שלמרגולותיי הפכה לעיניי לפצוע מדמם, ואני התבקשתי למשוך לו את הלשון ולחתוך לו את הגרון כדי להחדיר לשם צינורית. כשנגעתי בבובה עם הסכין, ידעתי שזו בובת הגומי, אבל בכל זאת האשליה הייתה שלמה. החתכים שלי היו לא מדויקים במיוחד, ודם החל להשפריץ לכל עבר. החמור הווירטואלי הנהן באדישות. ביקשתי להוריד את הקסדה. ההתנסויות האלה היו מרשימות, אבל איכשהו, זו שהכי פעלה עליי מבחינה רגשית, הייתה בסטודיו של לנדאו. לנדאו יצר שיטה ייחודית לגילום גוף באמצעות שילוב של קסדת מציאות מדומה ומגע אנושי. הוא הושיב אותי ליד השולחן והניח קסדה על ראשי. עכשיו הייתי בחלל שחור. מולי יושבת אישה מבוגרת, חביבה, עם עיניים טובות. מאוחר יותר גיליתי שזו השחקנית והפנטומימאית רותי תמיר. היא ביקשה ממני באנגלית להסתכל לעבר כפות ידיי, ופתאום הבחנתי שהן כפות ידיו של ילד קטן. היא התחילה לתופף על אצבעותיי. מי שתופף במציאות היה לנדאו עצמו. השילוב בין תחושת הטיפוף, המגע הממשי בידיי, לבין המראה של הטיפוף על ידי הילד, יצר לרגע קצר תחושה שאני הוא הילד. אחר כך היו לי ידיים של אישה ושל זקן. העדים שהצטברו על המשקפיים שלי בגלל מסכת הקורונה הקשו עליי לשקוע באשליה לחלוטין, אבל בכל זאת הייתה בעוצמה שחשתי בה יותר כשנזכרתי בה אחר כך. שוב הגעתי למסקנה שאנחנו שם, או כמעט שם. מה בדיוק יהיה כשנהיה שם, את זאת לא ידעתי. הרעיון הוא לעשות מיזוג יותר בריא בין הסביבה הפיזית לווירטואלית, מתאר רונן את החזון האופטימי שלו לגבי מוצרי ה-XR של העתיד. הטלפון הרי הופך את כולנו לעבדים. התגשם החזון הדיסטופי שבו יש לך בכיס מכשיר אינטליגנציה מלאכותית, שכל מטרתו היא לתפוס את תשומת הלב שלך. כך נוצרים מכשירים סתניים שאונסים לך את החיים. הכלי שאמור לעשות את המיזוג הבריא יותר הוא משקפי המציאות הרבודה, שיכנסו כנראה לחיינו בקרוב. למעשה, כבר כיום יש כמה מוצרים כאלה, כמו משקפי פוקלס של החברה הקנדית נורת. הם נראים כמעט כמו משקפיים רגילים, אך על הזרוע שלהם, מצידה הפנימי, יש מקרן קטן שמקרין על גבי העדשה. אפשר לנווט איתם בעיר, לקרוא הודעות ולדבר עם אפליקציות. הביקורות על המוצר היו טובות עוד כשהחברה הייתה עצמאית, וכעת נותר לראות מה יעלה בגורלו בזכות החיבור לשד הכסף השופע של גוגל, שקנתה את נורת בקיץ האחרון. במקביל, גוגל החזירה את הגלאס שלה מהמתים, עבור השוק המסחרי, למשל מנתחים או טכנאים. פייסבוק מצידה שוקדת על מוצרי XR משלה, אחרי שראתה ברכה בעמלה עם קסדות הקווסט. בחזונה, הרשת החברתית העתידית תתקיים במציאות מדומה, ובמקום לעשות לייקים, ניפגש כולנו כאבטרים בעיר הווירטואלית. כל זה די מעניין, אבל המוצר שכולם באמת מחכים לו הוא המשקפיים של אפל. בקופרטינו עובדים על זה כבר כמה שנים, ומדי פעם מטפטפים רמזים בדמותן של רכישות מפתח. בשבוע שעבר, למשל, התפרסם שאפל עובדת על פיתוח של תצוגות סופר דקות בשיתוף עם החברה הטיוואנית במפעל סודי שנמצא במדינה. לפי דיווח בבלומברג מהחודש שעבר, לאפל יש קשיי פיתוח מסוימים, ולכן התוכנית שלה היא להוציא לשוק קודם כל קסדת VR יקרה מאוד, שיש לה רק יכולות AR מוגבלות. ברור לגמרי שהמטרה שהיא מכוונת אליה היא משקפי AR דקיקים ומרשימים, וסביר להניח שאלה יופיעו בחיינו סביב השנים 2023-2024. סלייטר משוכנע שטכנולוגיית ה-AR תהיה אפילו יותר נפוצה מ-VR. ברגע שהמוצרים יהיו זמינים והמחירים ירדו, אפל צפויה להיות השחקנית המרכזית בשוק הזה. רונן חושב שכאשר לכל אחד מאיתנו יהיו משקפי מציאות רבודה, נקבל שוב שליטה על הטכנולוגיה ששיעבדה אותנו. הוא מדמיין עולם שבו לא צריך להילחם ברצון להוציא את הטלפון מהכיס, כי הכל כבר במשקפיים. אין גם צורך לפתוח את הלפטופ בבית הקפה. אפשר פשוט להקליד באמצעות מקלדת וירטואלית שתופיע על השולחן, ולהסתכל במסך שהמשקפיים מייצרים מול עיניך. כשזה, הוא מצביע על הטלפון, יעבור לפה, מצביע לעבר משקפיים דמיוניים, אין ספק שזה יקרה. נרצה לקבל יותר שליטה כדי שהשינוי הזה ישרת אותנו, במקום שאנחנו נשרת אותו, הוא אומר. זה יכול ללכת לכיוון דיסוטופי. אבל אפשר לדמיין גם עולם שבו ילדים מפסיקים לשבת מול מסך ויוצאים עם חברים שלהם לצוד אורקים ברחוב. סלומון שותף לדעה שהרכבת הזאת כבר יצאה מהתחנה, אבל המוזיקה של דבריו הרבה פחות אופטימית. אני מסכים שלהכניס את הגוף לעולם המחשוב זה דבר טוב, הוא אומר, לכן העכבר הצליח, לכן מסך המגע הצליח. הגוף הוא מדיום שהאבולוציה סידרה לנו, ולא נוותר עליו בקלות. אנחנו אוהבים לפעול באמצעותו בעולם. אבל הבעיה הקשה היא שהמציאות הרבודה עלולה להיות מאוד מבלבלת. תאר לך שאתה ברחוב עם משקפי ה-AR שלך, ופתאום אתה רואה רוטוויילר שנובח עליך, מבריח אותך לעבר חנות הבגדים הסמוכה. שם יש בחורה יפה שמאותתת לך להיכנס. איך תדע אם זה אמיתי, או שזו פרסומת של החנות? מבחינה פסיכיאטרית זה מצב מאוד בעייתי. הרי הזיה היא קריטריון מרכזי לפגיעה נוירולוגית או למחלת נפש. תוכל לומר, טוב, אז תוריד את המשקפיים, אבל זה כמו שתגיד היום, תחבא את הטלפון. אפשר לעשות את זה, אבל לרוב זה לא קורה. לכן קשה להשתחרר מהרושם שהמציאות הרבודה הרבה יותר מסוכנת מהמציאות המדומה. קסדת מציאות מדומה היא אביזר שמשתמשים בו רק בזמן ובמקום מוגדרים. כשהקסדה עליך, אתה פגיע לגמרי, מנותק מהסביבה, ואף אחד לא עושה את זה בדרך אגב. במובן הזה, קסדת VR דומה למחשב נייד, מכשיר מסורבל שמשתמשים בו כשרוצים. משקפי ה-AR יהיו עוד צעד באבולוציית ההתעלקות על הנשמה. קודם טלפון בכיס, אחר כך שעון חכם על היד, ואז הופ, הכף הדיגיטלית התלבשה לך על הפנים. בנוסף, ישנה שאלת הנתונים. פייסבוק, למשל, מחייבת את רוכשי קסדות הקווסט להתחבר אליהן באמצעות החשבון שלהם ברשת החברתית המושמצת, על כל הפרות הפרטיות שעלולות לצמוח מזה. אפשר רק לדמיין איזה מכרה זהב של מידע יש בקסדות VR ובמשקפי AR, מכשירים שופעי מצלמות וחיישנים שאנשים מסתובבים איתם בעולם. לדברי לנדאו, פייסבוק מתעקשת על הקישור בין הקסדה לחשבון האישי, כי היא מבינה שהמלחמה בין ענקיות הטכנולוגיה על נתחים בעוגת המידע הענקית הזאת כבר החלה. זה כמו קולוניאליזם, אומר לנדאו, זו עוד יבשת שכולם רוצים לכבוש. לפני קצת פחות משנה התפרסם מעין מניפסט אתי של תחום ה-XR, שניסחו סלייטר ועוד חוקרים, יחד עם נציגי גוגל, פייסבוק וחברות נוספות. הם התייחסו שם לשורה ארוכה של תרחישי זוועה תיאורטיים בתחום האישי והחברתי, וכינחו במסר אוניברסלי מהמקורות שלכולם היה קל לחתום עליו. את השנוא עליך, אל תעשה לחבריך. כלומר, חברות הטכנולוגיה הבטיחו לא לעשות דברים לא יפים. לא בטוח שזה מספיק. בשיחה עמו, סלייטר קונן על כך שהוא לא מצליח להשיג תקציבים שיאפשרו לו לחקור ברצינות את הנזקים העתידיים של המציאות המורחבת. נראה שהגופים שנותנים כסף, בהם הממשלות, לא השתכנעו שזה מעניין. זה חבל, כי לפי כל הסימנים, המשקפיים והקסדות כבר מעבר לפינה, ויש לכל הפחות אפשרות סבירה שנכבשו נתח משמעותי מעולמנו. במקרה של הרשתות החברתיות והסמארטפונים, חברות הטכנולוגיה הקדימו אותנו, קבעו עובדות בשטח, ועכשיו לך תחזיר את הגלגל לאחור. האם הפעם נצליח לקבוע את חוקי המשחק בזמן? מי ירצה לחזור למציאות? כתבתו של דני בר-און. הקריינית, יפעת ניב ברק. מתוך הארץ, מתאריך 18 בפברואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה.